ברכות דף מם, מתחילים בעזרת השם. תחילת העמוד אמר רב, אם בבית יש איזה דבר מתיקה ואחד מהילדים מאוד רוצה לקבל, אבל ההורים לא כל כך מעוניינים לתת לו את זה, בכל אופן לא כרגע, אם יש ילד חכם הוא יכול לקבל מההורים את דבר המתיקה גם בלי שהם ירצו, הוא יכול לגרום להם לרצות. הילד מתחיל לברך ברכה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואז ההורים הצדיקים, שלא רוצים חלילה וחס של הבן שלהם יהיה הפסק, בין הברכה לבין האכילה, ישר נותנים לו את אותו דבר מאכל. יכול להיות שהיו יכולים לתת לו לשתות כוס מים, אבל אולי יש עידור לתת לבן אדם את מה שהוא כיוון שהוא הולך לאכול. בכל אופן, לפי זה מסביר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זה מה שאנחנו מתפללים ביום הכיפורים, אומרים את החתימה של הברכה, כנראה הארוכה ביותר, ביותר שיש. בדרך כלל חתימה של ברכה זה כמה מילים. ברוך אתה השם, גואל ישראל. כמה מילים. יש חתימה של ברכה שהיא כמעט ברכה שלמה, 21 מילים. ביום הכיפורים אנחנו מתפללים ומסיימים, חותמים את הברכה, מלך מוחל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו ישראל או בית ישראל, ומעביר השמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הכיפורים. איזה חתימה נפלאה. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אחרי כזאת חתימה, הקדוש ברוך הוא חייב באמת לסלוח לנו על כל העבירות, כי אחרת זה יהיה ברכה לבטלה. אסור לעשות הפסק בין הברכה לבין האכילה. לכן אמר רב, אדם שבירך והוא הוציא ידי חובה את חברו בברכה גם כן. ולפני שהוא בא לאכול מהפת, הוא רוצה לתת גם לחברו לאכול מהפת. אז הוא אומר לו, תול, ברוך, קח ותברך. ואם יש עוד מישהו, הוא אומר לו גם כן, תול, ברוך, קח תברך ברכה. אז אפילו שהמברך עדיין לא אכל, ולפני שהוא אכל, הוא כבר אמר למישהו אחר, קח ותברך. זה לא נקרא הפסק. אינו צריך לברך, לא צריך לחזור ולברך. אבל, לפי דעת רב, אם הוא אומר, אבי מלח, אבי לפתן, מה זה קשור לאכילה? זה כבר נקרא הפסק, וצריך עוד פעם לברך את הברכה. ורבי יוחנן חולק, רבי יוחנן אמר, אפילו אם הוא אמר, אבי הוא מלח ואבי הוא לפתן, נמי אין צריך לחזור ולברך. למה? מכיוון שהדיבור הזה קשור לברכה, מכיוון שיש כבוד מיוחד לברכה, שהדבר מאכל שנאכל בעקבות הברכה הזאת יהיה משובח יותר, שהוא יהיה עם מלח, עם איזשהו דבר מטבל, עם לפתן. לכן זה נחשב חלק מהברכה. כל שכן, מה שאמר רב, שכשאדם אומר כך ותברך, ודאי שזה לא נקרא הפסק. אבל רבי יוחנן מודה שאם אחד, אחרי שהוא בירך ברכה, הוא אומר לאחד מבני הבית, גביל לתורי, גביל לתורי, קח את המורסן, שזה המאכל של הבהמות, תערבב את זה עם מים, כדי שנוכל לתת השברים לאכול. והוא אומר את המילים גביל לתורי, שזה המשמעות מה שהסברנו, אחרי שהוא בירך את הברכה על האוכל, לפני שהוא אכל, אומר רבי יוחנן, זה נקרא הפסק, הוא צריך לחזור ולברך. ורב ששת אמר, אפילו זה לא נקרא הפסק. גם גבי לתור אינמי, אינו צריך לחזור ולברך. למה? מה, זה לא, זה הרי נחשב הפסק? לא, זה לא הפסק. זה קשור גם כן לאכילה. דאמר רב יהודה אמר רב, האסור לאדם שיוכל. אדם לפני שהוא בא לאכול סעודה, אם יש לו בהמות שתלויים בו, חייב לפני כן לתת להם לאכול, רק אחר כך לאכול בעצמו. אסור לאדם שיוכל קודם שייתן מאכל לבהמתו, שנאמר, הפסוק אומר, קודם כל ונתתי עשב בשדך לבהמתך, קודם לבהמות, ורק הדר, אחר כך כתוב, ואכלת ושבעת. כמו שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא קודם דואג לבהמות ואחר כך לבני אדם, גם אנחנו צריכים ככה לנהוג, קודם לפני שאנחנו אוכלים לדאוג שלבהמות יש מספיק אוכל. אז זה שאדם אומר, תגבל את המורסן במים בשביל השברים, זה לא נקרא הפסק, אפילו שהוא כבר בירך קודם והוא עדיין לא אכל, כי זה קשור לאכילה, הוא לא יכול לאכול אם עדיין לא מארגנים לבהמות שיהיה להם מה לאכול. אמר רבא בר שמואל משום רבי חייא, אין הבוצע רשאי לבצוע. אחד שמברך, מוציא ידי חובה אחרים בברכה שלו, הוא רוצה לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לכם מן הארץ. ויש כמה חבר'ה שאמורים לשמוע את הברכה ולצאת בידי חובה. אסור לו לברך את הברכה עד שיביאו מלך או לפתן לפני כל אחד ואחד מאלה שיוצאים ידי חובה בברכה שהוא עכשיו מברך, כדי שלא יצטרכו לעשות הפסק בין הברכה לבין האכילה. כי הרי לפני האכילה יש הידור לטבל את הלחם במלח או בלפתן, כדי שיהיה כבוד למאכל שעליו עשו את הברכה. כבוד לברכה על ידי שהמאכל הוא משובח יותר. אז מלכתחילה, לפני שאדם עושה את הברכה, הוא צריך להיות חכם. ומראש לדאוג שלכל אחד ואחד לפתן. למה? מכיוון שהרי אנחנו יודעים שלא כל כך פשוט אחר כך לומר רבי מלח רבי לפתן. אז לכן מלכתחילה כבר שידאג שיהיה מלח ולפתן לכל אחד ואחד. מספר את הגמרא, רבא בר שמואל איקלה לברש גלותה, הוא בא לביתו של ראש בני הגולה. היה שם עשירות גדולה, מאכלים משובחים. והציעו לפניו סעודה, אפיקו להיריפתה. אמרו לו, בוא תברך על הפת ותוציא ידי חובה גם את האחרים. עכשיו אנחנו יודעים מה שרבא בר שמואל אמר בשם רבו רבי חייא. שלפני שמברכים, כשבאים להוציא אחרים, צריך להגיד ולדאוג שיהיה מלח ושיהיה לפתן לפני כל אחד ואחד. אבל הוא לא המתין שום דבר. הוא בצע להדיה, מיד הוא בירך המוציא לחם מן הארץ, חתך חתיכת לחם, חלק לכולם, אכל מהלחם, לא ביקש שיביאו מלח ולפתן לכל אחד. אז כולם התפלאו, רגע, זה לא אתה זה שאמרת שצריך לפני שמברכים ומוציאים מלי חובה את כולם לדאוג שלכל אחד יהיה לו מלח ולפתן במקום שלו? אמרו לי, הדר מר משמעתי, אתה חזרת בך? אמר לו, לא, זה תלוי איזה סוג לחם. אם זה לחם רגיל, שהוא לא כל כך טעים, אם לא טובלים אותו במלח או באיזה לפתן, בוודאי שצריך לפני הברכה לדאוג שלכל אחד יהיה מלח ולפתן, כדי שאוכל לטבול את זה, כדי שזה יהיה לחם טעים, וזה כבוד הברכה, שמברכים על דבר מאכל, ערב, משובח. אבל הלחם הזה שהביאו לי פה, מקום כזה של כזה השירות, לט דן צריך בשש. לחם כזה לא צריך להתעכב עד שמביאים מלח ולפתן. למה? מכיוון שזה לחם כל כך משובח, שגם בלי לחם ובלי מלח ולפתן, הוא מאוד מאוד משובח והוא מאוד ערב לחך. בכל זאת, מביא תוספות, שבזמננו הרי יש הרבה שיש להם לחמים משובחים, שהם טעימים גם לאכילה גם בלי לטבל אותם בשום דבר, אבל אומר, רבי מנחם היה מדקדק מאוד להביא מלח על השולחן. גם אם הוא לא התכוון לטבל את הלחם בתוך המלח. מה הסיבה? כדי איתה במדרש, הוא מביא מדרש, כשישראל יושבין על השולחן וממתינין זה לזה, זה את זה עד שיתלו ידיהם. בינתיים כשהם ממתינים, והם בלא מצוות, הם לא מקיימים ברגע הזה שום מצווה. השטן מהר מקטרג עליהם. ומה מגן על עם ישראל באותו זמן? הוא ברית מלח מגן עליהם. לכן צריך שהמלח יהיה על השולחן. טוב. אומרת הגמרא, ואמר רבא בר שמואל משום רבי חייא. הלכה שנייה. ברגע שאדם צריך להתפנות בשביל מי רגליים, קודם כל שיתיישב ואז יטיל. למה? כי אין מרגליים קלים ויוצאים לגמרי מגופו של האדם, אלא אם הוא מטיל בישיבה. למה? כי אם הוא מטיל בעמידה, אז הוא עוצר את זה באמצע כדי שלא ינתזו מרגליים על רגליו, וזה גנאי בשבילו וכו'. אז לכן הוא עוצר את זה באמצע, וזה סכנה לעצור את המרגליים באמצע. לכן שיטיל בישיבה ואז הוא לא יצטרך לעצור את זה באמצע, כי בכל מקרה זה לא ינטז על רגליו. יש כאן אבל שתי אפשרויות שאפשר להקל. אמר רב כהנא, הוא באפר תיכוח, אם הוא מטיל מים על אפר רך, שזה נספג מיד במים וזה לא ינטז על רגליו, אפילו בעמידה אפשר. למה? בגלל שהוא לא חושש לעצור את המרגליים באמצע, כי זה לא ינטז על רגליו. והיא לקה אפר תיכוח, גם אם אין לו אפר תיכוח, יש יותר שני, יעמוד במקום גבוה, וישתין למקום מדרון, למקום שיורד, שאז אין בזה בעיה, כי המי רגליים, גם בסוף הכילוח, לא ינדזו על רגליו. דין שלישי, ואמר רב אבר שמואל משמי דרב חייא, כשאתה מסיים לאכול, אחר כל אכילתך אכול מלח. תדאג לאכול אחר כך מלח. יש בפוסקים שאומרים שאם היה במאכל עצמו מלח, זה גם כן טוב. ואחר כל שתייתך שתי מים. וגם בזה יש כאלה פוסקים שאומרים שאם במשקה עצמו יש מים, גם כן זה טוב. והיא אתה ניזוק. אתה תנצל על ידי זה מנזק. תניא נמי אחי, באמת יש גם ברייתא שככה אומרת. אחר כל אכילתך אכול מלח. ואחר כל שתייתך שתי מים. והיא אתה ניזוק ממה? תניא אידך. אם אדם אכל, לא משנה, כל מאכל, ולא אכל אחר כך מלח, או שהוא שתה גם זה, כל סוגי משקה, לא משנה איזה משקה, ולא שתה אחר כך מים, אז אם זה ביום, ידאג מן ריח הפה שלא יהיה לו. ובלילה, חוץ מזה שהוא יכול, שידאג מריח הפה, אז ידאג גם מפני האסקרה. האסקרה זה חולי בגרון שגורם לאדם חלילה להיחנק. טוב, מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין איך אדם ישמור על בריאותו. תנו רבנן, המקפה אכילתו במים. אחרי שהוא אוכל, הוא שותם הרבה מים, עד כדי כך שהאכילה צפה בתוך מים כביכול. אדם כזה אינו בא לידי חולי מעיים, כי יהיה לו מספיק נוזלים בתוך המעיים. וכמה צריך לשתות? אמר רב חסדא, קיטון אחד של מים. כלי אחד של מים כנגד לכל פת. אמר רב מרי, אמר רבי יוחנן, הרגיל בעדשים אחת ל-30 יום, אחד שכל 30 יום אוכל עדשים, מונע את המחלה של האסקרה מתוך ביתו, שלא יהיה לו אסקרה, כל אלה שיוכלו מהעדשים האלה לא יאכלו חלילה באסקרה, למה? כי זה מגיע על ידי הצירות של המעיים, האסקרה הזאת שלא תבוא. ומה הרפואה של זה? אכילת עדשים. נו, אז למה לאכול רק פעם ב-30 יום עדשים? שיוכל כל יום? אומר לא. אבל כל יום מה? לא. צריך את זה במינון הנכון. מה הייתה, מה, למה? לא. משום דקשה לריח הפה. העדשים גורמים ריח לא טוב מהפה כשאוכלים את זה מדי הרבה. ואמר רב מרי, אמר רבי יוחנן, הרגיל בחרדל, אחת ל-30 יום, מונע חולאים מתוך ביתו. זה בריא מאוד. אבל כל יום מה לא? למה לא לאכול חרדל כל יום? מה הייתה? מה משום דקשה? לחולשת דליבה, זה יכול לגרום חלילה לחולשת הלב. אמר רב חייא ברשי, אמר רב, הרגיל בדגים קטנים. מן הסתם הכוונה לדגים שמטבעם הם קטנים. כשהם מסיימים את גדילתם הם עדיין קטנים. כי בהמשך הגמרא מביאה, בהמשך המסכת, שאדם שאוכל דבר שהוא עדיין לא סיים את רוב גדילתו, זה לא בריא לאכול את זה. אז מדובר פה מן הסתם בדגים שהם כמו סרדינים, דגים כאלה שהם מבריאתם הם קטנים, זה מאוד בריא. קודם כל, אדם כזה אינו בא לידי חולי מעיים, ולא דעלה שדגים קטנים מפרים ומרבים, גורמים שהוא יהיה לו הרבה צאצאים, וחוץ מזה הוא מברין כל גופו של האדם, זה גורם שהוא כל הגוף שלו יהיה בריא. טוב, עוד דבר שהוא מאוד בריא, אבל צריך גם לדעת באיזה צורה להשתמש איתו. אמר רבי חמא ברבי חנינה, הרגיל באכילה של צמח שנקרא קצח, רשי כותב שבארץ ישמעאל זורעים אותו, סוג זרע כזה, אינו בא לידי כאב לב. שואלת הגמרא, מה, קצח זה דבר טוב? בוא תשמע סתירה. מי טבעי רבן שמעון בן גמליאל אומר, קצח זה מאכל כל כך לא טוב, שהוא אחד מ-60 סמני המוות הוא. עד כדי כך שהוא גרוע, שאם יש לו לאדם גורן של קצח בשדה, והישן למזרח גורנו, והוא הולך לישון, יש פה יש את הגורן של הקצח, הוא הולך לישון בצד מזרח של הגורן הזה, ואז מגיע רוח מצד מערב לצד מזרח, והיא עוברת דרך הגורן הזה של הקצח, והיא מגיעה אליו, אז זה סכנה גדולה, ודמו בראשו, אם הוא ימות, הוא יהיה אחראי לזה. כי הרוח המערבית היא רוח עם הרבה לחות, וזה מכניס את הריח, מספיג את זה בתוך הגוף, וזה מסוכן. אומרת הגמרא, טוב, זו התשובה. מה מזיק בקצח? הריח שלו. אז לא קשה, זה לא סותר עדיין. מה שכתוב שזה מזיק בריחו, הריח שלו מזיק. מה מועיל? בטעמו, הטעם של הקצח מאוד מועיל. אז אמא של רבי ירמיה הייתה אישה חכמה, והיא דאגה לבריאות של רבי ירמיה. אז מה היא עשתה? היא רצתה מצד אחד שהוא יקבל את הבריאות מהקצח, והיא לא רצתה שהוא ינזק ממנו. אז אמא דה רבי ירמיה, אפיה לי ריפתה. היא הייתה הופעה לו לחם, ומדבקה לי, היא הייתה מדביקה לו קצח בלחם כדי שיקלוט את הטעם, ומקלפה לי, אחר כך הייתה מקלפת את הקצח הזה כדי שהוא לא יריח את הריח. שלא יריח אותו צדיק, ריח שאינו טוב. טוב, במשנה למדנו מה הברכה שמברכים על ירקות. אז תנא קמא סובר, מברכים על זה בורא פרי האדמה. מה זה ירקות, דרך אגב? אז ירקות, לפי הלשון של המשנה, הכוונה כפשוטו, מלשון ירוק. עלים, דברים כאלה, שאוכלים את העלה בעצמו. אז במשנה למדנו שמברכים על זה בורא פרי האדמה. ורבי יהודה אומר במשנה שמברכים על זה בורא מיני דשאים, מלשון דשא. אמר רבי זיירא, והיא תימה שהוא אמר את זה מי שאמר את זה רבי חנינא בר פפא, אין הלכה כרבי יהודה, ומברכים על ירקות בורא פרי האדמה. ואמר רבי זיירא, והיא תימה רבי חנינא בר פפא, מה איתם עד רבי יהודה שהוא סובר שצריך לברך ברכה מפורטת על כל מין ומין ממיני האדמה? אמר קרא, הפסוק אומר, ברוך השם יום יום. זאת אומרת, כל יום צריך ברכה מיוחדת לברך את הקדוש ברוך הוא על אותו היום. איך הגמרא מגיעה לדיוק הזה? כי לכאורה צריך להבין, מה פירוש ברוך השם יום יום? בלילה לא צריך לברך את הקדוש ברוך הוא, וכי ביום מברכים אותו, בלילה אין מברכים אותו, מה הסיבה לא לברך אותו בלילה? יש מספיק דברים שצריך לברך את הקדוש ברוך הוא גם בלילה, אלא לא זה הכוונה שצריך לברך דווקא ביום. זה לא יום ולא לילה, אלא זה יום הזה והיום הבא. כל יום ויום יש משמעות בפני עצמה. לומר לך, כל יום ויום תן לו ברכה ושבח מעין ברכותיו. שבת, מקדש השבת. יום טוב, מקדש ישראל והזמנים. יום הכיפורים, לא נגיד את כל ה-21 מילים, כן? בסוף מקדש ישראל ויום הכיפורים. ברכה ארוכה. אבל בכל אופן, כל יום תן לו מעין ברכותיו. אז אותו דבר גם. החנמי, גם לגבי מאכלים שצומחים באדמה, כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו. אבל אנחנו כמובן פוסקים כמו תנא קמא, שמברכים על כל מיני האדמה בורא פרי האדמה. ואמר רבי זיירא ואיתמר רבי חנינא בר פפא, אם כבר מדברים על החכם הזה, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. תראה איזה דברים שזה שונה הקדוש ברוך הוא מאיתנו. מידת בשר ודם, אם יש לך כלי ריק, אתה יכול להכניס בו דברים, הוא מחזיק. אבל כלי שהוא כבר מלא, אתה לא יכול להוסיף לו עוד דברים. אינו מחזיק, הוא לא יכול לקבל יותר, הוא לא מכיל. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. אם יש פה אדם שהוא מלא, אדם חכם, יש לו המון חוכמה, היית צריך להגיד זהו, נגמר לו כל הדיסק קשיח, כמו שזה נקרא. נגמר לו המקום במוח, זהו, לא יכול כבר להחכים יותר. לא, זה הקדוש ברוך הוא בדיוק להפך. דווקא כשאדם מלא בחוכמת התורה, הוא זה שמחזיק, הקדוש ברוך הוא מכניס לו עוד ועוד חוכמה. דווקא כלי ריקן אינו מחזיק. שנאמר, ויאמר, אם שמוע, אם התרגלת לשמוע דברי תורה, תשמע, סופך שתלמד ותוסיף עוד. גם אלה שקשה להם ללמוד תורה. אדרבה, עכשיו קשה לך, אל תתייאש. ככל שתלמד יותר, יהיה לך יותר קל. ואם לאו, אבל אם האדם אומר, טוב, תשמע, קשה לי, אני לא רוצה ללמוד, לא תשמע, באמת הוא לא יוכל אף פעם ללמוד. ובסוף עוד לא יספיקו בידו ללמוד. אגיד, טוב, כשאני אהיה בגיל מאוחר יותר אולי. לא! אם אדם לא ילמד עכשיו, לא יספיקו בידו גם ללמוד אחר כך. צריך לתפוס את ההזדמנות עכשיו, ואז הקדוש ברוך הוא ירבה לנו עוד ועוד אפשרויות ללמוד. דבר אחר, אם שמוע בישן, אם תחזור על הלימוד שלך כל הזמן, תשמע בחדש, אתה תחכים להבין דברים חדשים בתוך הדברים הישנים שלמדת, וגם מתוך הדברים הישנים שלמדת, התחדשו לך דברים, הדברים הבאים שתלמד. ואם יפנה לבבך, תגיד, אני רוצה ללמוד כל הזמן רק דברים חדשים, לא תרצה לשנן על הדברים הקודמים שלמדת, שוב לא תשמע. אדם שחושק בבטלה לא ישמיעו לו יותר דברי תורה חלילה. אומרת המשנה, מה יהיה הדין בטעות של ברכות? מתי בדיעבד הוא יצא, מתי הוא לא יצא? אם אדם ברך על פירות האילן, בורא פרי האדמה, לפי הדעה של המשנה, יצא ידי חובה. למה? כי זה לא פרי שמגיע מהאדמה, מה זה מגיע מהעץ, ומאיפה העץ מגיע? מהאדמה. אז בעצם מגיע מהאדמה גם כן. אז לכן המשמעות של בורא פרי האדמה, כשאתה מברך על פרי עץ, זה גם כן משמעות שמתקבלת. אבל אם זה הפוך, ועל פירות הארץ, אם הוא ברך עליהם בורא פרי העץ, מה הם קשורים לעץ? הם לא צומחים על העץ. לכן גם בדיעבד לא יצא, והוא יצטרך לברך בורא פרי האדמה, ברכה חדשה. אבל יש ברכה אחת שבדיעבד אדם יוצא בידי חובה תמיד, ועל כולם, על כל המאכלים. אם אדם אמר את הברכה של שהכל נהיה בדברו, הוא יצא, הכל נהיה בדברו, הכל כלול בזה. טוב, במשנה למדנו שכשאדם מברך על פרי העץ, בורא פרי האדמה, הוא יצא ידי חובה. מן תנא דעיקר אילן ארעי. מי התנא שסובר שהעיקר היניקה של האילן היא מהאדמה. ולכן עיקר פירות האילן הם מהאדמה. אמר רב נחמן בר יצחק, זה דעתו של רבי יהודה היא. דתנן, משנה מעניינת מאוד לגבי מצוות ביקורים. כשאדם יש לו אילנות בשדה שמגדלים פירות של שבעת המינים. אילן של תאנים, אילן של גפנים, של ענבים, כל מיני אילנות של שבעת המינים. אז כשבעונה החדשה הוא רואה, הוא רואה שהולך לצאת לו עכשיו פרי חדש, הפרי הראשון שהוא רואה שהולך לצאת, קושר אותו בחוט אדום, מסמן אותו וממתין עד שהוא יסתיים והוא יבשיל, ואז הוא כותף את הפרי, שם אותו בתוך סלסלה מקושטת, מעלה את זה לירושלים. כשהוא מגיע לבית המקדש, הוא קורא מקרא ביקורים, פסוקים נפלאים מאוד, שקורא אותו אחד שמביא ביקורים. עכשיו, מה היה הדין אם אדם היה לו שדה של תבועה, והיה מעיין שהשקע את השדה? אחרי שהוא קצר את התבועה, והוא רצה להביא חלק מהתבועה ביקורים לירושלים, יבש המעיין, התייבש לו המעיין. או אדם שיש לו אילן ונקצץ האילן אחרי שהוא קצר מזה את הפירות לעלות ביקורים לירושלים. אז הוא מביא ביקורים את הפירות או את התבועה ואינו קורא. מתי שהוא מביא את הביקורים לירושלים הוא לא קורא פרשת ביקורים. למה? כי חלק מפרשת ביקורים הוא אומר שהוא משבח את הקדוש ברוך הוא על האדמה אשר נתת לי. אבל אם נתלש האילן מן האדמה, ועכשיו אין לאילן קשר עם האדמה, אז הוא לא יכול להגיד על האדמה שנתת לי. אז אם כן, אותו דבר כשיבש המעיין, הוא לא יכול להגיד ולשבח את הקדוש ברוך הוא על הארץ הטובה שהוא נתן לו, כי זה נראה כמו שהוא בעצם אפילו מתלונן, כך מסביר תוספות, על זה שהקדוש ברוך הוא ייבש לו את המעיין. אז לכן עדיף שלא יקרא בכלל מקרא ביקורים. ולפי דעת הנקמה, עיקר הפירות מגיע מהעץ. וכרגע הרי העץ אין לו שום קשר עם האדמה. אז לא שייך לברך על האדמה שנתת לי. לכן מביא ואינו קורא. רבי יהודה אומר, מביא וקורא. כי עיקר הפירות הם מהאדמה. האדמה עדיין קיימת, אז הוא יכול לקרוא מקרא ביקורים. ולכן גם במשנה שלנו, כשאחד אומר בורא פרי האדמה, על פרי שהוא מהאילן, אז הוא בדיעבד יצא ידי חובה, כי הפרי הזה, נכון, הוא צומח מהאילן, אבל העיקר היניקה שלו היא מהאדמה. למדנו במשנה על פירות הארץ, אם הוא בירך על פירות שגדלים באדמה, פירות הארץ, הוא בירך על זה בורא פרי העץ, לא יצא. שואת הגמרא נופשיטה, למה שהוא יצא ידי חובה? זה הרי לא גודל על העץ. אמר רב נחמן בר יצחק, לא נצריכה, החידוש של המשנה זה חידוש על מקרה אחד, אלא לרבי יהודה דאמר, חיטה מן אילן היא. הוא סובר שחיטה זה סוג של עץ. אז הייתי חושב שאם הוא בירך על חיטה בורא פרי העץ, הוא בדיעבד יצא. לכן החידוש הוא שהוא לא יצא. דתניא, אילן שאכל ממנו האדם הראשון, עץ הדעת, אדם הראשון אכל מעץ הדעת, אחרי שהקדוש ברוך הוא הזהיר אותו, אל תאכל, ולכן הוא נענש. איזה עץ הוא אכל? מה היה סוג העץ? אז יש על זה כמה דעות. רבי מאיר אומר, גפן היה. היה מעץ גפן של ענבים. מה הראיה? אתה רואה שמה שהוא אכל אחר כך מעץ הדעת, איזה בכי זה הביא לעולם. כנראה שזה הגיע מהענבים. הם יש להם חזקה שהם מביאים יללה. שאין לך דבר שמביא יללה לאדם אלא יין. אדם ששותה יין בצורה לא מבוקרת, אחר כך הוא יתחרט על זה. זה מביא יללה. שנאמר על נוח, וישת מן היין, וישקר, הוא נהיה שיקור, וזה נהיה מזה אחרי זה צרות. אז כמו שאדם ששותה מיין בצורה לא מבוקרת, לא במידה נכונה, זה יכול להביא יללה, ככה גם מי שאוכל מהענבים, כנראה זה מה שהביא מיטה לעולם על ידי חטא עץ הדעת. רבי נחמיה אומר, לא, העץ שאכל אדם הראשון תאנה איתה. מה הראיה? כי כשהקדוש ברוך הוא בא לתקן אותם, הרי אחרי שהם אכלו עץ הדעת, באמת נפקחו עיניהם, והם הבינו שהם צריכים להיות לבושים. ואז הקדוש ברוך הוא הלך ולקח עלי תאנה, ועשה להם מזה בגדים. למה דווקא מעלי תאנה הוא עשה להם בגדים? שבדבר שנתקלקלו, בוא נתקנו. באותו עץ שבו הם חטאו, שהם אכלו מעץ תאנה, בו הקדוש ברוך הוא תיקן אותם אחרי החטא, שנאמר והתפרו עלי תאנה. רבי יהודה אומר, והשלישית, העץ שממנו אכל אדם הראשון, חיטה הייתה. למה זה נקרא עץ הדעת? שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא. הוא לא מקבל את הדעת לומר אבא ואמא, עד שיתאום טעם דגן. וכמו שהדגן נותן חוכמה לאדם, וגם נתן דעת לאדם הראשון. אבל עדיין לא היה לו רשות אז לאכול מהעץ הזה. עכשיו, מה החידוש לפי זה? סלקא דעת החמינה, היינו סבורים לומר, הואיל ואמר רבי יהודה חיטה, מין אילן היא. כי הרי כתוב שהוא אכל מן העץ, והוא אכל חיטה, אז לברך על בורא פרי העץ. אולי שיברכו על זה בורא פרי העץ, כמה שמלן לא. ההגדרה של בורא פרי העץ, זה לא איפה שכתוב בתורה עץ, זה אומר שיברכו גם על המאכל הזה בורא פרי העץ. אמנם שלפי דעתו של רבי יהודה, נכון שכתוב שהם אכלו מהעץ, וזה הכוונה חיטה. אבל עדיין לא יברכו על חיטה בורא פרי העץ. למה? כי בשביל לברך בורא פרי העץ צריך הגדרה אחרת. איזה הגדרה? איך המברכים על בורא פרי העץ? אתה יודע, באיזה מקרה? איך דחישק לתלי לפעירי? כתבת את הפירות? אתה לא צריך לזרוע את העץ עוד הפעם, אלא שנה הבאה יבואו לך פירות חדשים. איתי לגבזה, הענף עדיין מחובר ונשאר מחובר לעץ, והאדר מפיק, אחר כך הוא יוציא פירות חדשים. זה הגדרה של עץ שמברכים על הפירות שלו בורא פרי העץ. אבל היכה, דחישק לתלי לפעירי, ברגע שאתה לוקח את הפירות של העץ, להיטי לגבזה, זהו, גם הענף כבר נעלם, דאדר מפיק, והוא לא מוציא יותר פירות. כזה סוג דבר לא מברכים על בורא פרי העץ, אלא בורא פרי האדמה. וחיטה, אחרי שאתה קוצר את התבועה, אתה לא יכול לחכות ששנה הבאה יצמחו לך חיטים חדשות. מה פתאום? אתה צריך לזרוע הכל מחדש, לחרוש ולזרוע מחדש. לכן מברכים על זה בורא פרי האדמה. במשנה למדנו, ועל כולן, כל סוגי המאכלים והמשקעות, אם אמר שהכל וכולי, מה זה וכולי, יצא ידי חובה בדיעבד. יתמר, רב הונא אמר, יש שני דברים שלא יוצאים ידי חובה גם כשמברכים שהכל אפילו בדיעבד. איזה שני דברים? חוץ מן הפת ומן היין. בירך עליהם שהכל לא יצא, צריך לברך שוב את הברכה הראויה. ורבי יוחנן אמר, אפילו פת ויין, אם הוא בירך עליהם שהכל בדיעבד הוא יצא. נעמה כתנאי, אולי נאמר שהמחלוקת, האם ברכת שהכל פותרת גם פת ויין, היא כבר שנויה מחלוקת תנאים מזמן המשנה. הברייתא אומרת, אדם שראה פת, במקום לברך על זה המוציא לחם מן הארץ, מה הוא אמר? ואמר, כמה נאה פת זו, ברוך המקום שבראה. לא אותו מטבע שהטביעו חכמים בברכות, אלא הוא אמר ברכה לפי המילים שלו. יצא ידי חובת הברכה לפי הדעה של, של התנא הזה של הברייתא. אותו דבר, אם ראה תאנה, ובמקום לברך בורא פרי העץ, אמר, כמה נעת תאנה זו, ברוך המקום שבראה. יצא דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, לא יצא. למה? כל המשנה מהמטבע שטבעו חכמים בברכות, מהנוסח שתקנו חכמים לברך את הברכות, לא יצא ידי חובתו, צריך לחזור ולברך כמו הנוסח שהטביעו חכמים בברכות. נימה, אולי נאמר שרב הונה דאמר כרבי יוסי. רב הונה אומר כמו רבי יוסי. כמו שרבי יוסי אומר שאם אדם משנה לגמרי את הנוסח של הברכה, כמה נאה, פת זו, ברוך המקום שבראו, אין, הוא המציא נוסח חדש, אומר רבי יוסי שהוא לא יצא ידי חובה. אותו דבר גם רב הונה מחמיר, שאם אמר שהכל נהיה בדברו על פת או על יין, שהם חשובים ואי אפשר לברך עליהם שהכל נהיה בדברו, גם כן נחמיר ונגיד שהוא לא יצא ידי חובתו. רבי יוחנן, שהוא מקל, שאפשר בדיעבד עם אדם בירך שהכל אפילו על פת או על יין יצא ידי חובה, דאמר כרבי מאיר שמקל גם לגבי אדם שבירך על פת או על תאנה, הוא אומר ברוך המקום שבראה, כמה נאה פת זו, ברוך המקום שבראה. אומרת הגמרא, לא, גם רב הונה וגם רבי יוחנן יכולים לומר את הדעה שלהם כמו כל אחד מהדעות. המחלוקת שלהם לא קשורה בכלל לאותו אחד שבירך במילים שלו את הברכות. אמר לך רב הונה, ענה דאמרי אפילו לרבי מאיר. אני יכול להסתדר גם עם דעתו של רבי מאיר. עד כאן לא כאמר רבי מאיר הטעם, שכשבן אדם הולך ואומר במילים שלו, כמה נעת תאנה זו, ברוך המקום שבראה, אומר רבי מאיר, שהוא יוצא ידי חובה, אלא איך עד כמה תקיר שמי דפת, אומר, כמה נעת תאנה זו, כמה נעה פת זו, הוא מזכיר לפחות את השם של הפת, לכן אומר רבי מאיר שהוא יצא ידי חובה. אבל אם הוא מברך שהכל נהיה בדברו, גם רבי מאיר יודע שהוא לא יצא ידי חובה, הוא יסכים עם השיטה שלי, אבל איך עד לא כמה תקיר שמי דפת, אלא אומר שהכל נהיה בדברו, אפילו רבי מאיר מודה שהוא לא יצא ידי חובה. ואדם שמברך על פת או על יין שהכל, לא יצא ידי חובה. וגם רבי יוחנן אמר לך, ענה דאמרי אפילו לרבי יוסי, שאומר שאדם שמברך במילים שלו, לא יצא ידי חובה. עד כאן לא כאמר רבי יוסי, הטעם. אתה יודע למה הוא לא יצא ידי חובה כשהוא משנה מהנוסח של הברכה? אלא משום דקאמר ברכה דלא תקינו רבנן. מה פוש? אתה תלך עכשיו לייצר ברכות חדשות? יש ברכות שתקנו חכמים, אתה לא יכול להמציא ברכות חדשות. אבל אם אדם אמר שהכל נהיה בדברו, אפילו על פת ויין, דתקינו רבנן, זה נוסח שכן חכמים תקנו, אמנם על מאכלים אחרים, אבל לפחות זה נוסח שתקנו חכמים, אפילו רבי יוסי מודה שהוא יוצא ידי חובה. מספר את הגמרא, היהודי מתוק, קראו לו בנימין ראיה, היה רועה צאן, קרח ריפתה, אכל לחם, ואמר, בריך מרי דאי פיתה, ברוך אדון הלחם הזה, בירך במילים שלו. אמר רב, יצא ידי חובה. שואלת הגמרא, רב? לפי דעתו הוא יצא ידי חובה? ואמר רב, כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה. צריך לומר שם השם. והוא אמר רק, בריך מרי דאי פיתה, ברוך אדון הפת הזה, הוא לא אמר שם השם. מתרץ את הגמרא, דאמר בריך רחמנה. מרי דאי פיתה. וזה ברוך השם האדון של הפת הזאת, לכן הוא יצא ידי חובה, כי רחמנה זה כינוי, זה הכוונה לשם של הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, והבינן שלוש ברכות, זה ברכת המזון, הוא בירך את זה אחרי האוכל, הרי צריך שלוש ברכות. מתרצת הגמרא, נכון, מה יצא דקאמר רב נמי, יצא ידי חובה את ברכה ראשונה של ברכת המזון, אבל הוא יברך עדיין עוד שתי ברכות נוספות, נודה לך וכו'. שואלת הגמרא, רגע, אז הוא אמר שם השם, הוא הזכיר את השם בברכה בנימין ראיה, והוא יצא ידי חובה רק הברכה הראשונה, אז מה יקם השמלן? מה החידוש פה של רב שהוא יצא ידי חובה בברכה הראשונה של ברכת המזון? אף על גב דאמרה בלשון חול, הוא יצא, אפילו שאמר את זה לא בלשון הקודש, הוא יצא ידי חובה. תנינה, זה משנה מפורשת. ואילו נאמרים בכל לשון, אילו דברים שלא אומרים אותם רק בלשון הקודש, אלא אפשר לומר אותם גם בלשון אחרת. פרשת סוטה, כשהכהן משביע את האישה שבעלה קינלה שלא תסתר עם איש פלוני, והיא כן הלכה ונסתרה איתו, התייחדה איתו, אז באים לבדוק האם היא אישה צדקנית או לא, אז מה שעושים, פשוט מאוד, הכהן מקריא לפניה את הפרשה של סוטה, שמובאת שם את כל הפרשה של סוטה, כמו שמובא בתורה. אפשר להגיד את זה בכל לשון, אם היא לא מבינה לשון הקודש, אפשר להגיד את זה גם לשון אחרת שהיא כן תבין. וגם וידוי מעשר. אנחנו יודעים ששנת שמיטה זה פעם בשבע שנים. אחרי שבע שנים יש שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, שנה רביעית, שנה חמישית, שנה שישית, עוד פעם שנה שביעית. אז השנים האלה יש זמן שצריך לעשות ביאור מעשר. צריך לקחת את כל המעשרות שיש לו בבית ולתת את מה שצריך לתת לכהן, לתת לכהן. מה שצריך לתת ללוי, לתת ללוי. מה שצריך לתת לעני, לתת לעני. זה יוצא בשנה הרביעית ובשנת השמיטה, שנה השביעית. ואז הוא אומר וידוי. ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי, לגר וכולי. כל מה שכתוב שם בפרשה הזאת. אז אפשר להגיד את זה לאו דווקא בלשון הקודש, אלא אפשר להגיד את זה בלשון אחרת גם. וקריאת שמע ותפילה וברכת המזון. אז רואים מפה שאפשר לברך ברכת המזון גם בלשון אחרת, אז מה חידש רב בזה שבנימין ראיה יצא ידי חובת ברכה ראשונה? מתרצת הגמרא, תראה, כשכתוב לברך בלשון חול, הייתי חושב שהכוונה לומר תרגום של הברכה שתקנו חכמים. אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. תגיד את זה באיזה שפה שאתה רק מבין. היית חושב שרק ככה הוא יצא ידי חובה. יצטריך, לכן רב היה צריך להשמיע שבנימין ראיה יצא ידי חובה. למה? סרק לתח אמינה, אם לא שרב היה אומר שיצא ידי חובה, היינו חושבים, אנה מילי דאמרה בלשון חול, כי היחיד את הכינו רבנן, הוא פשוט תרגם בלשון חול את הלשון הקודש, חכמים תקנו מילה במילה. אבל אם לא אמרה בלשון חול, כי היחיד את הכינו רבנן, בלשון הקודש, אלא הוא אומר נוסח חדש. ברוך המקום, הבעל הבית של אותו פת. האמא לא יצא ידי חובה, כמה שמלן שהוא כן יצא ידי חובה לפי דעתו של רב. טוב, התפלנו מאוד שרב אמר על הבנימין הרואה שהוא יצא ידי חובה בזה שהוא שאמר ברוך אדון הפת הזה, התפלנו, הרי הוא לא אמר שם השם. אז הגמרא עכשיו דנה בכלל בעניין הזה שרב אומר שצריך להזכיר שם השם בברכות. גופה אמר רב, כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה, אבל רבי יוחנן אמר צריך יותר מזה. כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה. צריך להגיד אלוקנו מלך העולם. לא מספיק שאתה אומר שם השם. אמר רבי, כבתי דרב מסתבר. אתה יודע מה? מסתבר יותר לומר כמו רב שלא צריך מלכות. מספיק שם השם. מה הראיה? דתניה, כשאדם בשנה השלישית, בשנה הרביעית והשנה השביעית, כמו שאמרנו קודם, יש שנת שמיטה, אז שלוש שנים לפני שנת שמיטה זה השנה הרביעית. וגם בשנת שמיטה, בן אדם מוסר את כל המעשרות שעדיין נשארו לו, והוא מתוודה ואומר, נתתי כל המעשרות לכל מי שצריך. אז כתוב שם לגבי וידוי מעשרות, הוא אומר נוסח כזה, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. מה זה נקרא? לא עברתי, הכוונה, לא שכחתי מלברכך, כשהפרשתי תרומות ומעשרות לברך את הברכה על תרומות ומעשרות. ומה זה ולא שכחתי? ולא שכחתי מלהזכיר שמך עליו. זאת אומרת, רואים מפה שמספיק להזכיר שם השם בברכה. ואילו מלכות לא קטני, לא כתוב לא שכחתי מלהזכיר שמך ומלכותך עליו. זאת אומרת שבברכה שמברכים על תרומות ומעשרות, הוא אומר לא שכחתי להזכיר שם השם. אמרתי ברוך אתה השם. למה לא כתוב אמרתי ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם? סימן שאלוקינו מלך העולם זה לא מעכב לכאורה. אומרת הגמרא זה לא ראיה. ורבי יוחנן הוא יכול לבאר, תני ולא שכחתי מלהזכיר שמך ומלכותך עליו. יכול לגרוס, ולא שכחתי גם להזכיר מלכות, כי באמת צריך כן להזכיר גם מלכות שמיים. ותוספות אומר יותר, לא צריך בכלל לכתוב, ולא שכחתי מלהזכיר שמך ומלכותך. כי מה, התנה של הברייתא הוא כמו רוחל, שצריך עכשיו לפרט את כל ההלכות של ברכות. מספיק שהוא כותב את הרעיון, לא שכחתי מלהזכיר את שמך, עדיין לא שכחתי מלברך את הברכות כתיקונה. טוב, אומרת המשנה, ועל דבר שאין גידולו מן הארץ. דיברנו על פרי העץ, מה מברכים. פרי האדמה, מה מברכים? מה מברכים על דבר שהוא בכלל לא פרי שמגיע מהארץ? לא מגיע בכלל מהאדמה. והדבר שאין גידולו מן הארץ, אומר שהכל נהיה בדברו. יין שהפך להיות חומץ, על החומץ ועל הנובלות, הגמרא תבאר מה זה נקרא נובלות, ועל הגובה, זה חגב, אבל שמותר לאכול אותו, על כל אלה אומר שהכל נהיה בדברו. רבי יהודה אומר, כל מאכל שהוא מין כללה, כמו למשל חומץ, היה יין, יין טוב, הוא החמיץ, זה מין כללה עכשיו. אותו דבר כשמגיעים חגבים, גובי, זה גם כן מין כללה. כי הם מחלים את התבועה והפירות, אין מברכים עליו בכלל. אפילו לא שהכל נהיה בדברו. בחלק השני של המשנה, המשנה דנה בדיני קדימה בברכות. כשיש לי פה כמה דברים, מה מקדימים לברך? היו לפניו מינים הרבה של פירות. רבי יהודה אומר, אם יש ביניהם מין שבעה, אם יש אחד מהם פרי משבעת המינים, עליו הוא מברך והוא פותר את שאר הפירות. וחכמים אומרים, מברך על איזה מהן שירצה. מה שיותר חביב עליו, זה, על זה הוא יברך. גמרא מביאה רשימה של דברים שמברכים על זה שהכל נהיה בדברו. תנו רבנן ברייתא. על כל דבר שאין גידולו מן הארץ, דבר שלא גדל בארץ או על עץ, מברכים על זה שהכל נהיה בדברו. כגון, בשר בהמות, חיות ועופות ודגים, אומר שהכל נהיה בדברו. על החלב ועל הביצים ועל הגבינה, אומר שהכל. על הפת שיפשה, לחם שיש בו קצת עובש, אבל עדיין הוא ראוי לאכילה לידי הדחק. ועל היין שיקרים, שיש לו כזה מין קרום מעל היין, כי הוא קצת התקלקל. ועל התבשיל שעבר צורתו, הוא קצת התקלקל גם כן. אומר שהכל. על המלח ועל הזמית, זמית הכוונה מי מלח. מוסיפה הברייתא, ועל כמהין, זה סוג פטריות שגדל באדמה מהשומן של הארץ, ועל פטריות שגדלים בארץ, אומר שהכל. שואלת הגמרא על שני הדברים האחרונים, לממרא דקמהין ופטריות לאו גידולי קרקע נינו, כיוון שהם לא יונקים מהקרקע, אפילו שהם גדלים על גבי הקרקע, הם לא נחשבים כגידולי קרקע ומברכים עליהם שהכל. והתניא, אני שואל אותך קושיה מברייתא, אדם הנודר על עצמו הנאה מפירות הארץ, הוא נודר שיותר לא ייהנה מפירות הארץ, אסור בפירות הארץ, הוא מותר בקמעין ופטריות כי הם לא פירות הארץ. אבל ואם הוא נדר ואמר, כל גידולי קרקע אסורים עליי בהנאה, אז הוא יהיה אסור אף בקמעין ופטריות. מה רואים מפה? שקמעין ופטריות יש להם הגדרה של גידולי קרקע. אז למה לא מברכים עליהם בורא פרי האדמה? אמר הבעיה, בוא אני אסביר לך איך גדלים קמעין ופטריות. מרבה רב ומערה. איך מתרבים הקמעין והפטריות מהלחלוכית שמצויה בקרקע? אבל מין קי לא ינקי מהערה. את הכוח שלהם הם לא ינקים מהקרקע עצמה, אלא מהלחות שיש בקרקע. לכן, נכון שהם גדלים גידולי קרקע, אבל הם הרי לא ינקים את הכוח שלהם מהקרקע בעצמה, לכן לא מברכים עליהם בורא פרי האדמה. שואלת הגמרא, ועל דבר שאין גידולו מן הארץ, מברך שהכל נהיה בדברו קטני, והם כן גדלים מן הארץ, מהלחלוכית שיש בארץ, ואם כן היו צריכים לברך עליהם אדמה על קמים ופטריות, אומרת הגמרא, תנאי, צריך לגרוס במשנה, על דבר שאין יונק מן הארץ, אומר שהכל. קמים ופטריות גם כן לא יונקים מהארץ, אלא מהלחות, לכן מברכים על זה גם כן שהכל. טוב, אחד מהדברים שמברכים עליהם שהכל במשנה פירטנו, ועל הנובלות. ולא הסברנו מה זה נובלות. מהי נובלות? מביאה הגמרא על זה שתי דעות. רבי זרע ורבי הילה. אחד מהם אמר שזה הכוונה בושלי קמרה. הכוונה שבישלה אותם החום של השמש כשהם עדיין היו על העץ והם נשרפו, ועכשיו הם מקולקלים. הכוונה פה לתמרים. תמרים מקולקלים בגלל שהם נשרפו, קיבלו מכה מהשמש, מכת חום. ואחד אמר, זה תמרים רגילים, רק דזיקה, שהרוח הפילה אותם על הארץ. שואלת הגמרא, רגע, אם אתה אומר לי שהתמרים האלה נשרפו מהשמש, אני מבין את דברי המשנה. תנן, רבי יהודה אומר, אחד מהדברים זה נובלות לכאורה, כלשהו מין כללה אין מברכים עליו. ולכאורה הוא מדבר גם על נובלות, שלפי תנא קמא מברכים על זה שהכל נהיה בדברו, אומר רבי יהודה, תשמע, כל דבר שהוא מין שמגיע על ידי כללה, לא מברכים עליו. אז טוב, אם זה בושלי קמרה, זאת אומרת, אם זה מדובר על תמרים שקיבלו מכה מהשמש והם נשרפו, בישלם למען אמר בושלי קמרה, היינו את זה קרי למין כללה. אני מבין למה זה כללה, כי התמרים האלה עכשיו מקולקלים בגלל השמש. אז לכן, רבי יהודה אומר שלא מברכים על זה בכלל. אלא למען דאמר תמרי דזיקה, תמרים רגילים רק שהרוח הפילה אותם מהעץ, מה עם מין כללה? זה תמרים משובחים, אין בזה שום בעיה. אומרת הגמרא, נכון, השערה, מה שכתוב שם, שרבי יהודה חולק והוא אומר על מין כללה לא מברכים על זה בכלל, אז הוא מדבר על שני הדברים הנוספים שתנא קמא פירט. הוא פירט שם גובאי, שזה סוג של הרבה, ועל חומץ, שני אלה הם באמת מין כללה, ולפי תנא קמא מברכים על זה שהכל נהיה בדברו, ועל זה רבי יהודה חולק ואומר לא, לא מברכים על זה בכלל. איקא דאמרי, יש כאלה מביאים את השאלה של הגמרא בצורה כזאת. ביש למה למאן דאמר בושלי קמרא, אם הרעיון של נובלות, הכוונה, תמרים שנשרפו על העץ, היינו דמברכינן עליו שהכל הם פירות גרועים, ולכן הברכה שלהם היא לא כמו תמרים רגילים, מברכים על זה שהכל. אלא למאן דאמר שנובלות, הכוונה, תמרי דזיקה, תמרים רגילות, רק פשוט הרוח העיפה אותם, נו, ואם הרוח העיפה אותם, בשביל זה כבר תברך עליהם שהכל נהיה בדברו, שהכל בורא פרי העץ, מבא אלי לברוכי, תברך על זה בורא פרי העץ. אלא, לפי הלשון הזאת, צריך להסביר, שאין שום ספק מה הכוונה נובלות במשנה שלנו. בנובלות, סתמה, כולי, אלמה, לא, פליגי, דבוש לי קמרה נינו. לפי הלשון השנייה, הפירוש במשנה נובלות, זה ודאי תמרים שקיבלו מכת חום מהשמש, והם נרסו, התקלקלו. אז אם כן יוצא שיש פה בעצם מחלוקת בין שתי הלשונות. לפי הלשון הראשונה, מה שכתוב נובלות במשנה, יש מחלוקת, האם זה הכוונה תמרים שנהרסו בגלל החום של האש, או תמרים שהתעופפו מהעץ בגלל הרוח. לפי הלשון השנייה, כולם יודעים שנובלות הכוונה תמרים שקיבלו מכה מהשמש, ונהרסו והתקלקלו. ובמה נחלקו שתי החכמים שהבאנו קודם, רבי זירא ורבי הילה, הם נחלקו בכלל על משנה אחרת לגמרי במסכת דמאי. כי פליגי בנובלות תמרה. כתוב במשנה מסכת דמאי נובלות תמרה. מה זה נובלות תמרה? בזה הם נחלקו. דתנן, משנה מסכת דמאי. הקלין שבדמאי. זאת אומרת, מה זה דמאי? כשאדם בא ולוקח פירות מאדם שהוא לא נאמן, שהוא מפריש תרומות ומעשרות, הוא בעצמו צריך לעשר. אפילו שרוב המאה הארצות כן מעשרים, בכל זאת חכמים תקנו שאדם ייתן מעשרות. עכשיו, למה באמת אנחנו מבקשים מהבן אדם שייתן מעשרות? כי אנחנו חוששים, אולי תשמע, בן אדם הזה עם הארץ, עירת שמיים אין לו מדי הרבה, ויכול להיות שבשביל להרוויח קצת כסף, הוא העדיף לדלג על העניין של מעשרות. לא נתן מעשרות. אבל המשנה במסכת דמאי מביאה רשימה של דברים, שגם אדם הקמצן ביותר אין לו בעיה להפריש מהם מעשרות. דברים שהם מאוד זולים. זה נקרא קלין שבדמאי. דברים שהם מאוד מאוד זולים, של אנשים קל מאוד להפריש מזה מעשרות. ולכן, אם אתה מקבל את זה בתור דמאי, אתה יכול להיות רגוע שעם הארץ מן הסתם איסר אותם, הוא לא חשוד שהוא לא איסר, ואז אתה לא צריך לאסר עליהם. דתנן, הקלים שבדמאי, כמו שאמרנו, רשימה של דברים שהם דברים זולים. השיטין והרימין והאוזרדין, בנות שוח. תכף הגמרא תפרש כל אחד מהם מה זה. ובנות שקמה וגופנין ונצפה ונובלות תמרה. מה זה כל הדברים האלה? אז אחד אחד. שיטין, מה הכוונה? אמר רבא בר בר חנה, הוא אמר את זה בשם רבי יוחנן. שיטין, מין תאנים שגדלים במדבר. מה זה רימין? קנדי. אילן הסנה, יוצא לו פירות שנקראים רימין. האוזרדין מה זה? טולשי. זה פרי בר שגדל בלי שזורעים אותו. זה אוזרדין. מה זה בנות שוח? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, תאנים לבנות שגדלים ביער, תאנה חיוורת. מה זה בנות שקמה? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, דובלי, זה פרי שגדל מעץ ארמון. אבל לא סתם עץ ארמון, אלא הוא מורכב מעץ של תאנה גם כן. מה זה גופנין? שלהי גופני, ענבים שגדלים בסתיו, והם כבר לא יכולים אף פעם להבשיל על העץ, על העץ שלהם. מה זה נקרא נצפה? הכוונה פירחה, זה נקרא צלף. מה זה נקרא נובלות תמרה? בזה המחלוקת בין רבי אלי לבין רבי זירא. אחד מהם אמר שזה הכוונה בושלי קמרה, תמרים שהשמש נתנה להם מכת חום, והם התקלקלו, והם נשרפו. ואחד אמר, תמרי דזיקה, תמרים שהרוח הפילה אותם מהעץ. שואלת הגמרא, רגע, בישלמה למאן דאמר בושלי קמרה? אם אתה אומר לי שמדובר פה על תמרים שאף אחד לא הפקיר אותם, אלא מה? הם נשרפו, התקלקלו. היינו דקטני, הקלין שבדמי, לכן, מכיוון שזה כזה זול, מן הסתם המארץ נתן מזה מעשרות כבר, אתה לא צריך לעשר. ספיקנו דפטור, אבל הוודן, אם יש לך פה ודאי בושלי קמרה, שאף אחד לא נתן על זה מעשרות, חייב, צריך לעשר. רק פה בגלל שזה דמי, וזה דברים זולים, כנראה שהמארץ כבר יסר. זה מובן. אלא למנדה אמר תמרי דזיקה, אם זה תמרים שהרוח העיפה, אז הבעלים מפקיר את זה. והפקר פטור ממעשרות. אז אם כן, ודן חייב, רק בגלל שזה דמי שקיבלו את זה מהמארץ, והמארץ מן הסתם יסר את זה, הוא לא חשוד לא לאסר את זה כי זה מאוד זול, לכן פטורים ממעשרות. רגע, ואם ודאי לא יסרו את זה, יהיו חייבים? למה? הפקר הנינהו, זה הרי הפקר. והפקר פטור ממעשרות. תרצת הגמרא, לפי הפירוש שבושלי קמרה, הכוונה תמרים שהרוח העיפה, אתה יודע למה זה חייב במעשרות? אחא ומאי עסקינן, שאחרי שליקטו את התמרים שהרוח העיפה, עשאן גורן, הוא קיבץ את זה, עשה מזה ערימה. עכשיו, מהתורה זה לא חייב במעשרות. אבל מדרבנן חייבו את זה במעשרות. למה? כי זה נראה כמו גורן רגיל של תמרים שחייב במעשרות. אמר רבי יצחק, אמר בשם רבי יוחנן, שאמר משום רבי אליעזר בן יעקב. הלקט, דיינו, כשבן אדם קוצר את השדה, אם נפלו לו שיבולים בודדות על הרצפה, אז אומרת התורה שלא יחזור ללקט אותם, אלא ישאיר את זה מתנות לעניים. והשכחה, הוא כבר לקח את השיבולים, ככה, הלך ואגד אותם אגודות אגודות, וכשהוא בא לקחת את השיבולים החוצה מהשדה, הוא שכח אחת מהשיבולים בשדה, הוא חייב להשאיר את זה בשדה, לתת את זה לעניים. והפאה, אדם צריך להשאיר בקצה של השדה שלו קצת שיבולים, שזה הוא משאיר לעניים, אסור לו לקחת את זה. שלושת אלה, מכיוון שהוא משאיר אותם לעניים, הם הפקר, והם פטורים ממעשרות. אבל אם העני, אחרי שהוא ליקט אותם, עשאן גורן, עשה מזה הרימה, וקבעו מדרבנן למעשר. כדי שאנשים רואים שיש פה ערימה, הם חושבים שזה כמו תבואה רגילה. וכשהם יראו שהבן אדם הזה לא מעשר, הם יבואו לחשוד בו שהוא לא מעשר. לכן, תקנו חכמים שייתן על זה מעשרות. איקא דאמרי, יש כאלה מבארים את הקושייה של הגמרא בצורה הבאה. הרי לפי הלשון שאנחנו עכשיו אומרים, מה שבמשנה בברכות קוראים לזה נובלות, זה ודאי אלה שקיבלו מכת חום מהשמש ונשרפו. מה שכתוב נובלות תמרה, אז יש דעה אחת שסוברת שזה גם כן הכוונה שהם קיבלו מכת שמש ונשרפו, ודעה אחרת אומרת לא, זה משהו אחר, זה הכוונה שהם נפלו בגלל הרוח. שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר תמרי דזיקה. דעה שאומרת שנובלות תמרה, מה שכתוב במסכת דמי, זה משהו אחר. זה משהו שהרוח הפילה את התמרים מעל העץ. אז היינו, דעיקה, דעך, קרי לי נובלות סתמה. פה במשנה שלנו בברכות, קוראים לתמרים האלה נובלות, ולא נובלות תמרה, כי הכוונה היא תמרים שנשרפו וקיבלו מכת חום מהאש, ולכן הם התקלקלו. והתם, במסכת מאי, קרי לה נובלות תמרה, כי שם מדברים על משהו אחר. שם מדובר שזה הפילה אותם הרוח, את התמרים. לכן כל אחד יש לו שם אחר. אלא למאן דאמר שגם נובלות. מה שכתוב במסכת דמי, נובלות תמרה, זה גם הכוונה שהם נשרפו מחמת חום השמש. למאן דאמר בושלי קמרה. אז אם כן יוצא בעצם שגם במשנה שלנו בברכות, מה שכתוב נובלות, הכוונה שהם תמרים שנשרפו מחמת חום השמש, וגם מה שכתוב נובלות תמרה במסכת מאי, זה גם אותו דבר, שהם קיבלו מכת חום מהשמש. אז אם כן, למה פה זה נקרא נובלות סתם, ובדמי זה נקרא נובלות תמרה? ניתני אידי ואידי נובלות תמרה, או אידי ואידי נובלות סתם, התכתובת אותה מילה על שניהם, כי הרי שניהם המשמעות היא אותו דבר. מה את הגמרא קשיא? באמת זה הערה נכונה. עד כאן דף מם.